לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם ויחיים. אשריכם ישראל, אנחנו עוברים בחגים לחגים, יצאנו מפורים, נכנסים לפסח, עם ישראל גדוש ומלא בשמחות, שבעזרת השם נשמע כולנו רק בשורות טובות ורק שמחות. אשריכם ישראל. הנה אנחנו עכשיו בתוך ארבע פרשיות. ארבע פרשיות, אני מבקש לקחת עת, להתחיל לרשום. יש ארבע פרשיות שכולם הם הקדמה לחודש ניסן. זה רק הקדמה כדי להיכנס לחודש הגדול ביותר, לחודש שבו עם ישראל נולד. נכנסים אליו חודש ניסן, חודש של ניסים ונפלאות, אבל חייב להיות הקדמה. ארבע פרשיות להקדמה. שקלים, זכור, פרה והחודש. השבת הזאת אנחנו בפרשת פרה, וגם יש לנו את הפרשה של השקלים שקראנו אותה כבר, עכשיו היא קוראים אותה גם כן. קוראים אותה פרשת כתיסה. וזה כל זה הקדמה. כמו שבספר בראשית, כל כולו זה הקדמה לספר שמות. ספר שמות הוא נתינת התורה, עם ישראל הופך להיות לעם, העם המיוחד ביותר בהיסטוריה נולד, צריך לזה הקדמה. ההקדמה היא ספר בראשית. ולכן, כל העניין הזה עכשיו, כדי שהדבר יצא טוב, שבחודש ניסן נגיע לגאולה, חייבים לעשות את ההכנות האלה, ארבע פרשיות. לכן הראשונה שכבר קראנו, נקראת שקלים. פרשת שקלים, שבעצם קוראים אותה השבת, במקור שלה, מחצית השקל, מה זה קשור להקדמה של חודש ניסן? אז קודם כל, שקלים, למה הוא הראשון? למה דווקא השקלים ראשונים? דווקא פרשת שקלים, איך אחד אמר לי, כבוד הרב, הכל בסדר, אבל קודם כל, מה עם הכסף? קודם כל, מה עם השקולים? צריך שקלים. שקלים הוא רוצה. היה אחד אמר לחמיב, תראה חמי היקר, אני בן אדם מראש שמיים, מוכן לקחת את הבת שלך, ותדע לך שכסף אצלי זה דבר אחרון. אבל כדאי שנתחיל לדבר מהסוף. ככה מתחילים. אז לכן, אחד אמר לחמיב, אתה צריך לשלם לי את כל מה שאתה חייב לי בדולרים. אמר לו, למה? אמר לו, כתוב בפסוק, ואביה ירוק ירק בפניה. זאת אומרת, מדברים רק בירוקים. אז מה זה שקלים? למה דווקא שקלים? שקלים זה כדי שתהיה התחלה אמיתית, התחלה נכונה. בשקלים אנחנו נותנים מחצית השקל. וכתוב, ידבנו ליבו ויסענו ליבו. זה שני סוגים של אנשים. אחד יסענו ליבו, הוא לא עושה חשבונות. אם צריך לתת צדקה, הוא קודם כל נותן. לא עושה חשבונות. ויש אחד, ידבנו ליבו. שהוא עושה קודם כל חשבון כמה יש לי, כמה אין לי, ולפי זה הוא נותן. מה ההבדל בין נדיב לאדם נותן רגיל? מה זה נדיב, מה זה נותן? השאלה היא כזאת, האם ההתחלה של הנתינה של הצדקה זה היה בטהרה או לא? נתת את זה בצורה טהורה. הרבה אנשים נותנים צדקה, אבל מה קורה להם במחשבות? מה קורה להם, למה הוא נותן? מה הסיבה שהוא נותן? האם הוא לא רוצה שיראו שהוא קמצן? האם הוא נותן בגלל שיש לו סיבות מסוימות? האם יש פה נתינה אמיתית מההתחלה ועד הסוף? אז קודם כל צריך לדעת מה זה נדיב. אברהם אבינו נקרא נדיב. כתוב בפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. הקדוש ברוך הוא משבח את הרגליים של עם ישראל, שהם הולכים, איזה עם? שהם נקראים בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו. שאברהם נקרא נדיב. למה הוא נקרא נדיב? רש"י אומר, נדבו ליבו להכיר את בוראו. אברהם אבינו הוא לא המשך של תרח. אברהם אבינו זה התחלה חדשה בתוך ההיסטוריה. זה התחלה. אין דבר כזה. עם ישראל התחיל, לא היה לפניו שום דבר. לא היה לפניו שום סיבה כדי שהוא יתחיל. אברהם אבינו, מסביבו יש את אבא תרח. האבא תרח. אמא גם כן עובדת עבודה זרה. נמרוד המלך עובד עבודה זרה. כולם נגד הקדוש ברוך הוא. הבן אדם הזה קם מתוך כל הבלגן הזה והתחיל להכיר את בוראו. מכיר את בוראו. לא היה לאברהם אבינו תקדים. הוא היה מתחיל הראשון. דעו לכם שרוב העולם חי באינטרסים. רוב העולם הם סיבה ומסובב. כל העולם חיים במילוי וחסר. חסר לך, אתה מחפש מילוי. אתה אוכל, למה? כי אני רעב. אתה ישן, למה? כי אני עייף. יש סיבה קודמת למה שאתה עושה. אם יש סיבה קודמת, אז אתה לא המתחיל. מתחיל זאת אומרת, אני מההתחלה עושה את הדבר הזה. ומי שידע את הסוד הזה, השלום בית שלו, הבית שלו, הילדים שלו, הכל 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 משתנה. למה? קודם כל השאלה שלך זה, למה אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה מתנהג יפה לאשתך? למה אתה עוזר לה בכלים? למה אתה שוטף לה את הבית? למה אתה עוזר לה בזה? הסיבה היא, למה? כי אדוני, זה לא משתלם. אם אני אעשה ההפך, זה לא ישתלם לי. יתערב איתי, יתשגע אותי, יתעשה לי. לא, לכן אני עכשיו עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. למה? יש לי סיבה. הסיבה היא שאחר כך יתערב איתי, ואחר כך לא ישתלם לי ולא להורים שלי. בקיצור, למה אתה לא מתגרש? זה לא משתלם, זה הרבה כסף להתגרש. הכל דבר זה סיבה ומסובב. למה אתה לא מתגרש? אני לא מתגרש. למה הוא לא מתגרש? כי יהיה טראומה לילדים. יהיה טראומה לילדים. היה זוג אחד בא להתגרש, הוא בן 110, היא בת 108. אמרתי לו, עכשיו באים? אמר לי, כן, לא רצינו שהילדים יהיה להם טראומה, לכן חיכנו עד שכולם ימותו, ועכשיו הגענו. לא רוצה לתת טראומה. מי ששם לב קצת, רואה שהכל בעצם מסביב, זה הכל אינטרסים בלבד. רבי חיים וולוז'ין, יצאו לו שתי תלמידים לתרבות רעה מהישיבה. אחרי כמה חודשים, הם באו לישיבה, ורוצים לשאול את הרב שאלות על התורה. באו בתור אנשים חילונים, רוצים לשאול שאלות על התורה. אמר להם הרב, תגידו מתי התחדשו לכם השאלות. מתי שהייתם בישיבה, או אחרי שיצאתם מהישיבה. אמרו, כן, בישיבה לא היו לנו שאלות. השאלות התחדשו עכשיו. אמר להם הרב, זה לא שאלות, זה תירוצים. אתם פשוט עושים מה שאתם רוצים, אז איך אנחנו נחפה? איך אנחנו נחסה את זה? יש לנו פטנט. מה? יש לנו שאלות על התורה, שאלות על הקדוש ברוך הוא, ואז יש הרבה שאלות, הרבה קושיות, אין לנו תשובות, ולכן אתה רואה, הנה אנחנו בסדר גמור. בסך הכל כיסוי. לכן הכופר נקרא כופר. מה זה כופר? כופר זה מכסה. ויחפריה בכופר, את תיבת נוח. כיסוי. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אני רוצה לעשות את כל התאוות שבעולם. אבל הקדוש ברוך הוא מפריע לי. אז מה אני עושה? אני כופר. אין, זהו. ואז אני עושה מה שאני רוצה. זה כיסוי למעשים שלו. הנה, עכשיו יש לנו כנסת, עוד מעט יש בחירות. מה אתה קולט פתאום? אתה קולט שכל אחד בעצם מחפש שיהיה לו כיסא. ואני מחפה את זה, איך? יש לי אידיאולוגיות, יש לי עניינים, אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה ללכת לכנסת רק בשביל שיש הרבה אנשים שזקוקים לי, ואני רוצה לתת להם ולעשות להם. אם בן אדם יעשה חשבון בפנים, אדוני, אני רוצה כיסא, וזה נעים לי, וזה כבוד לי, זה עושה לי הרבה טוב, יש גם מזכורת טובה. גם אני רוצה גם לעזור, כן, זה נחמד, זה נחמד. אבל בעצם, בפנימיות, אנשים מלאים באינטרסים. מלאים. לא יאומן כי יסופר. אז יש פטנט, אני רוצה להיבחר, אז איך אני אבחר בכנסת? יש פטנט. מה זה? אנחנו יוצאים לעשות רע לכל כך הרבה אנשים ולהכפיש אותם, להרע להם, ואז יבחרו בי. למה? כי אני אמרתי רע על כולם, ואני בסדר, אני בסדר גמור. הכל זה בשביל אינטרסים. מכפישים לפעמים קהל שלם, למה? מפחדים, אוי ואבוי, הם יכולים לבחור, הם יכולים לזה, יש לנו בעיה איתם. אז בוא נכפיש, בוא נעשה, כדי שהם לא יבחרו. אז יש כל מיני דברים כאלה, לכן הכנסת נקרא בית הכיסא. בית הכיסא, אני רוצה שיהיה לי שם הכיסא. כל השאר זה כל מיני חיפויים על הכיסא. איך אני מכסה את הכיסא? כי יד על כסייה. מכסים, עושים כיסוי. שמעתם? זה הפטנט. אז אם כן, אתה רואה אנשים, אתה משתגע, כמה אינטרסים יש לבן אדם. למה אתה אוהב את הילד? כי הוא מצליח. הוא ילד מתוק, הוא מצליח בהרבה דברים, הוא מביא מבחנים הכל 100, כן? ואם הוא יכשל, הוא לא שווה כלום. מה זה? אינטרסים. אתה מכבד, אתה אומר שהילד הוא מתוק, אתה עושה לו למה? לא בגלל שאתה אוהב אותו באמת. זה לא בגלל אהבה אמיתית. זה הכל בגלל שאני רוצה, הנה, אתה רואה? זה בדיוק הנקודה. אברהם אבינו התחיל את העולם בלי אינטרסים. נכנס לעולם בצורת טהורה. אברהם הוא כמו הקדוש ברוך הוא. כמו של הקדוש ברוך הוא לא היה חסר כלום לפני כן, כדי לברוא את העולם, ככה אברהם אבינו. לא היה לו שום חוסר שהוא היה צריך למלות. דבר אחד הוא רצה, להגיע לאמת לאמיתה. זה נקרא נדיב. זה נקרא נדיב שאין לו שום סיבה למה הוא נותן צדקה. שום דבר לפני כן לא עוצר אותו. אלא כל מה שהוא נותן, זה רק בגלל הנתינה האמיתית. ואת זה צריך ללמוד טוב, כדי לדעת איפה אנחנו מוחזים, גם בנתינה צדקה שלנו. אשריכם ישראל. הנה מאזינים יקרים, איך אנחנו בודקים שקודם כל הנתינה שלנו היא נתינה נכונה. אז כתוב מה יפו, פעמייך בנעלים בת נדיב. עם ישראל עולים לרגל, העלייה לרגל טהורה ומיוחדת כמו אברהם אבינו. בת נדיב. משם למדנו לערות לרגל. כתוב על הרגל, ולא יראו פני ריקם. אל תבוא עם חוסר במילוי. אל תבוא עם ריקנות ויגיד אני רוצה למלא אותה. אלא תהיה טהור מתחילה, להגיע, ולא יראו פני ריקם. איך השקלים, כמו שקראנו עכשיו, קוראים עכשיו בפרשה, כי תישא את ראש בני ישראל, שיתנו מחצית השקל. איך המחצית השקל הזה, עושה את עם ישראל, שהוא טהור לגמרי? יש נתינה. בא בן אדם לרב, כבוד הרב שמעתי שאתה רוצה לבנות בית מדרש. הנה בבקשה כבוד הרב, אני נותן לבית מדרש 1,000,000 שקלים. כאן, בכבוד, תרים את הבניין. אבל כבוד הרב, אני רוצה שעל הבניין באותיות גדולות התנוסס השם שלי לכבוד ולתפארת. הוא נותן מיליון שקל, והוא רוצה את השם שלו. בגדול. זה נקרא, ואם לא נשים את השם שלך, אם לא, אני לא תורם. אז זה נקרא, לא תרומה, זה נקרא ביזנס. אני עושה ביזנס. אני רוצה, תיתן את השם שלי, יהיה לי כבוד גדול, אני נותן. טוב, זה דרגה אחת. דרגה שנייה, בא לרב, אומר לו, תקשיב, אני נותן לך, לא רוצה את השם שלי, לא רוצה כלום, קח מיליון שקל, תתחיל להרים את הבניין. בלי כלום. רק אני ואתה והקדוש ברוך הוא יודעים את הצדקה הזאת. זה נחמד. אבל יש צדקה יותר גדולה מזה. מה? הרב בבוקר מגיע לבית הכנסת, בעל הסטנדר שלו, הוא רואה מיליון שקל במעטפה, זה לקרן הבניין בעילום שם. לא יודע מי נתן את זה, לא יודע מי הביא את זה, כתוב שזה תרומה לבניין בעילום שם. זה עוד יותר טוב. אבל יש דרגה יותר גבוהה מזה. מה? שהבן אדם שנתן את הכסף בעילום שם, בתוך המעטפה, הוא לעולם לא חושב שהוא בעצמו נתן. אני נותן? אני קמצן בטבעי, אני לא נותן גרוש. שום דבר אני לא נותן. אני מכיר את עצמי טוב מאוד. עד שמוציאים כסף ממני, הנשמה יצאת. אני לא נותן כלום. אז איך נתת שם? אני לא נותן. הקדוש ברוך הוא נתן. הוא הנותן, הוא העושה, אני לא מייחס את הצדקה הזאת לעצמי כלל וכלל. אני לא בתמונה פה. אני לא נתתי שום דבר. זה דרגה גבוהה מאוד, שבן אדם מתייחד עם הקדוש ברוך הוא ישירות. זה לא אני והקדוש ברוך הוא יודעים את זה, אלא זה רק הקדוש ברוך הוא נתן. אין פה את עצמי בכלל. זה נתינה טהורה אמיתית, חזקה וגבוהה. וזה העניין של השקלים. מחצית השקל שנותנים, מה זה מחצית השקל? נותנים את זה בשביל קורבנות ציבור, כדי שיקנו בזה את התמידים. כבש אחד בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. זה קורבנות ציבור. בכל קורבן, בן אדם צריך שהשם שלו יהיה על הקורבן. במחצית השקל אין השם שלך. אתה נותן מחצית השקל, ואתה נבלע בתוך הקהל. אין פה נתינה של מישהו. יש פה ציבור שלם שנותן קורבנות ציבור. אתה בתור בן אדם יחיד לא נמצא פה באזור. אין לך כלום. הקורבן הזה של מחצית השקל, מראה שאני מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, כי תישא את ראש בני ישראל. כי תישא, בני ישראל עולים למעלה, תישא את ראש בני ישראל. זה הראש. זאת אומרת, להיכנס לאחדות האמיתית והגדולה, שהנתינה שלך היא נתינה של ציבור, ואתה נבלע בתוך הציבור, ואין לך שום דבר אישי שלך, אלא אתה נותן, רק למען הקדוש ברוך הוא, ואתה בלי שמות, בלי כלום, אתה לא נמצא כאן. זה נקרא אחדות שאין כמוה בעולם. זה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. זה להיות אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. להתאחד לכן, כי תישא את ראש. אנחנו לא ראשון, אלא מעל הראש. מעל הראשון. מעל הראשון יש רק אחד. מתאחדים לאחד. לכן, המילה ראש, יש מעליה אותיות. מעל האות רש יש שין. מעל האות א' יש ב'. מעל האות שין יש ת'. שבת. כי תישא את ראש בני ישראל. תתרומם למעלה, אתה תראה את השבת. שבת זה אחדות מלאה של כל העולמות כולם. הכל מתאחד לאחד, הכל נהיה אחד. ואם אתה נותן צדקה בצורה כזאת, שאתה בעצם לא בגלל סיבה מסוימת, אלא אתה נבלע בתוך הסיבות, אין לך שום סיבה אישית, אז קודם כל אתה הופך להיות נתינה אמיתית, שאף אחד לא יכול לעמוד כנגדה. אתה הופך להיות אחד. זה מחצית השקל. ולכן המחצית השקל הזאת הרגה את המן. כי המן רצה להגיד שהיהודים הם מפוזרים, מפורדים, הם לא אחד, הם לא ביחד. ולכן אמר אפשר להרוג אותם. שקל הקדוש ברוך הוא שקלים. כתוב באחד באדר משמיעים על השקלים, באחד. אנחנו הופכים להיות אחד דרך השקלים האלה. ואם אנחנו מאוחדים, שום אומה בלשון לא יכולה להילחם נגד עם ישראל. העם היחיד בעולם שהוא מאוחד, אחד בתוך השני, נותנים את המחצית השקל לקורבנות ציבור, ואז במילא כולם הופכים להיות אחד, והמן לא יכול. זה היה גם אברהם אבינו. כתוב עליו, אחות לנו קטנה. אומרים חז"ל, מי זה אחות לנו קטנה? זה אברהם אבינו, שהוא נקרא אחות. למה? כי הוא מאחה את הקרעים. אתם יודעים איזה עבודה קשה הייתה לאברהם אבינו? אנשים עובדים עבודה זרה. כל אחד עובד עבודה זרה אחרת. זה עובד לזבובים, והוא עובד ליתושים, וזה עובד לאש, וזה עובד למים, וזה עובד לגדי, וזה עובד לשור, וזה עובד, כל אחד עובד למשהו אחר. כל אחד עשה לעצמו עבודה זרה. אברהם אבינו צריך לקחת את כל הקרעים האלה, לאחות אותם ביחד, ולעשות מזה בגד אחד. איחה את הקרעים, חיפש את האמת בלי פניות, וכשהוא לקח את כולם, עשה אותם בגד אחד, כל המהלך שלו, וכל הוויכוחים שלו שהתווכח איתם, כל השקלה וטריה של אברהם אבינו הייתה, כדי להגיע לאמת. אין, חסרונות זה קרעים. חסרונות זה אדם יש לו חיסרון, ולכן הוא עושה. למה הגויים נותנים צדקה? כתוב, וחסד לאומים חטאת. החסד של אומות העולם, הוא נקרא חטאת. מה זה חטאת? לשון חוסר. יחטיא את המטרה. הוא לא הגיע למטרה השלמה. זה חוסר. כל מה שהם נותנים זה מילוי וחסר. מילוי וחסר. כמו הפסיכולוג שלהם, שאומר להם, פרויד, שאומר להם, הכל זה מילוי וחסר. אתה ממלא, חסר, ממלא. חסר, ממלא. זה כל החיים שלך. למלא את החסרונות כל הזמן, עד שאתה מת. אין משהו שיכול להתחיל התחלה נכונה, התחלה מבפנים, התחלה שיכולה להביא אותך לאחדות אמיתית. אז אם אתה בבית למשל מתנהג ככה, איזה שלום בית יש לבן אדם שהוא בעצם אומר, אני לא בגלל סיבה מסוימת, אין לי שום סיבה. אני עוזר כי צריך לעזור. אני עם הילדים כי צריך להיות עם הילדים. ומה הצורך? לא שיש לי צורך אישי לפני כן, אלא אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא, שאני רוצה להתחבר אליו, להיות המקור, להיות קשור למקור, משם אני מוציא את הדברים. ולכן, בשקלים אתה קונה. מה זה שקלים? זה לקנות. עכשיו שאנחנו נקרא פרשת שבוע, תראו שמה שבשקלים אתה קונה את הקורבנות. והקדוש ברוך הוא דרך זה קונה אותנו. כיוון שהוא קונה אותנו, המן לא יכל למכור אותנו. החשברוש לא יכול למכור. קמח טחון טחנת. אתה לא יכול למכור אנשים מכורים. הם כבר מכורים לקדוש ברוך הוא. הם כבר שלו אישית לוחצת. אף אחד לא יכול לבוא לקחת את העם הזה לעשות במשהו אחר. לכן, אתה קונה קורבנות, הקדוש ברוך הוא קונה אותך. ואז יש לך פעמיים קנה. קנה וקנה. כמו שאומרים, יש אחד קנה חוכמה, קנה בינה. קנה זה 150 בגמטריה. עוד קנה, 155. עוד קנה, זה עוד 155. ביחד זה 310. זה גמטריה יש. להנחיל אוהבה יש. אנחנו היש האמיתי בעולם. כל העולם זה דמיונות. כל העולם בשניות יכול ללכת. כל העולם בפצצת אטום אחד, אף אחד לא יהיה פה. עם אחד נשאר אחרי כולם. זה העם שנקרא להנחיל אוהבי יש. גם אחרי שכולם מתים, אתה נשאר. יש, זאת אומרת, זה היש האמיתי. מי שנותן צדקה בצורה טהורה ואמיתית, הוא נקרא יש אמיתי. זה נקרא יש. נתן את זה מתוך הלב שלו. הוציא את זה מהלב שלו, מקבל את היש. לכן, מי שיעשה שקל בגמטריה, שקל שין, זה שין יוד נון, זה במילוי, שין יוד נון. קוף, זה קוף, וו ופי. ולמד, זה למד מם דלת. תרשמו את זה, הגמטריה תצא 620. המילה שקל. מחצית השקל זה 310. אתה נותן מחצית השקל, אתה מקבל את היש האמיתי. ביש האמיתי אתה לוקח את המשפחה, את הבית, את כולם, וכולכם זוכים ליש האמיתי. ככה יזכו עם ישראל לתת מתוך הלב, כדי שיזכו ליש האמיתי, אשריכם ישראל. נחתום את תוכניתנו, מאזינים יקרים, עם ההשלמה האחרונה לקראת ההסבר של פרשת פרה. אם כן, יצא לנו ששקלים עשה אותנו יש אמיתי, נמצאים למעלה. ואחר כך, אחרי שאתה קשור לאחד, אתה אחד בשכמה אחד, האם יכול לבוא עמלק לעשות משהו? לכן מיד פרשת זכור. אחרי שאתה הגעת לדרגה כל כך גבוהה, שאתה קשור ישירות לאלוקים, עכשיו הרע מתחסל לבד. כל הרע מתחיל ליפול. כי אדם שלוקח יתרונות של השני, ומשבח אותם, ומפתח אותם, ומרים אותם, החסרונות שלו ייעלמו לבד. שימו לב, אם ניקח את הילדים שלנו, את האישה, ונתחיל להרים את היתרונות שלהם, נרומם אותם, נרחיב אותם, נפתח אותם, זה יתחיל לדחות את כל הרע שיש להם, ואז יש לך רק טוב, בלי רע. זה נקרא זכור. מיד אחרי שקלים, שהתרוממת לטהרה אמיתית, להיות אחד, לתת נתינה אמיתית, אתה הופך להיות כמו הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא הנתינה שלו, היא נתינה אמיתית, גם אתה. ואז במילא, מוחקים את כל עמלק. עכשיו מגיעים לפרשת פרה. אחרי שאני למעלה, נמצא בדרגה כזאת גבוהה, הרע מתחיל להימחק, אתה יכול להיכנס לאחד הדברים הקשים ביותר, שנקראים גאווה. אני למדתי, אני עשיתי, אני סידרתי, אני נתתי בצורה אמיתית, אני אין לי שום אינטרסים. אם זה מתחיל ככה, אתה יכול להפיל את הכל. פשוט להיות פרה אדומה. אתה הופך להיות פרה. מה עושים? פרשת פרה הגיעה כדי לתת לנו את המסר הגדול והענק הזה. פרה זה בא בשביל לחפר על חטא העגל. תבוא הפרה ותקנח צועת בנה. הפרה הזאת הולידה לנו עגל. איפה הפרה הולידה עגל? כשעם ישראל היו בעגל, איך הם הולידו אותו? איך נולד העגל? הם אמרו, משה רבנו איננו, ואנחנו צריכים מי שינהיג. מי המנהיג הבא? אז היה להם בקבלה, הם ראו, שראתה שפחה על הים, ראו במרכבה שיש ארבע דמויות במרכבה של הקדוש ברוך הוא. פני אדם, פני שור, נשר, אריה. כיוון שהם ראו פני אדם, אמרו המנהיג הראשון זה צריך להיות אדם, מי? משה. המנהיג הבא צריך להיות שור. אז לכן אנחנו רוצים להוציא את העגל, אנחנו רוצים שהמנהיג הבא שכתוב במרכבה הוא ינהיג. מה הבעיה שלהם? הם לא התייעצו. הם החליטו מעצמם. הגאווה שלהם, אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו מכירים את מי להביא, אנחנו יודעים מי המנהיגים שלנו, אנחנו יודעים מה לעשות, ככה, זה יביא להם את העגל, זה הוליד את העגל, לכן חטאו בעגל, ויקומו העם לצחק. למה חוטאים? כי נפלתם בגאווה גדולה. כשנופלים בגאווה, זה ראש לכל העבירות שבעולם. אז מה עושים? לוקחים פרה אדומה. אדומה. אדום זה מסמל גאווה. תמיד שרוצים להזהיר את המטוסים, יש אור אדום נכבה ונדלק. אדום זה גאווה. לכן הלבוש שמתלבשים אדום, זה מראה על גאווה. לכן הצנועים לא מתלבשים באדומים. לא גברים ולא נשים. אדום זה הבלטה. זה להבליט את הדבר. להיות בולט, זה סעיף ראשון של גאווה. הסעיף השני, פרה. פרה, פרה גדולה, פרה ענקית. הנה עוד גאווה. מה הסעיף השלישי? אשר לא עלה עליה עול. הגאוותן, שום עול הוא לא רוצה שיעלה עליו. הוא רוצה, הוא להגיד מה צריך לעשות, הוא השולט, הוא המנהיג, הוא הכל. לא עלה עלי עול. אין דבר כזה. אין עלי עול. אני עול על אחרים. והסעיף הבא, זה שהיא תהיה תמימה. מה זה תמימה? תמים. תמים זה שלם. אני מושלם. אני בכל המידות מושלם. וככה גאוותן מבין. הוא הכי מושלם, הוא הכי גדול, הוא הכי יודע, וכולכם לא יודעים כלום. כל האנשים האלה שמתנהגים ככה בכדור הארץ, הם מתרסקים לחתיכות. הקדוש ברוך הוא דואג לרסק אותם לחתיכות. אין דובר שקלים ונושא של גאווה אצל הקדוש ברוך הוא, זה סנוי שאין כמוהו בעולם. ולכן אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אז לכן הגאוותנים האלה מורידים לי, עוד מעט תשמעו בקמפיין, כל אחד יוצא עם הקמפיין שלו, כמה הוא עשה וכמה הוא והוא 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 ואני ועוד, זהו, ואפסי עוד. רק אני. אז קודם כל, כדי להינצל מכל הגאווה הזאת, הביא לנו הקדוש ברוך הוא, אחרי ההתעלות של שקלים ושל זכור, הצלחנו לחסל את הרע, תיזהר עכשיו, אחרי שהרע מחוסל, תיזהר שאתה בעצמך לא תהיה רע. ולכן פרה אדומה. לוקחים את כל הגאווה הזאת, את כל זה, שמים אותה באש, בשרה, פרשה, העור שלה, הכל, 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 לשרוף לו, להשאיר, שום, כלום, כלום, כי גאווה, צריך לשרוף אותה, דק, דק, דק. באמצע השריפה, מגיע הכהן והשליך לתוך שריפת הפרה עץ ארז ואזוב. עץ ארז, העץ הכי גבוה. וביחד עם זה אזוב, העץ הכי קטן. את שניהם שמים בפנים. להגיד לאותו אחד גדול ואותו אחד גבוה, אתה רואה? צריך לרדת למטה. צריך להוריד את כל הגאווה הזאת ואת כל השליטה הזאת, אני ואני. מורידים את זה, שורפים את הכל. ואחרי שכל זה נשרף, לוקחים את האפר הזה, והוא היחידי שמתהר את התמאים. כי כשהגאווה נשרפת, והגאווה נהיית אפר, אתה הופך להיות הבן אדם הכי טהור בכדור הארץ. אם אתה מצליח להוריד את זה, אתה יכול להיות טהור. אתה נהיה טהור, זה הכנה לחודש ניסן, להתכונן. אתה צריך לבוא להיות טהור לגמרי. ולכן, יש את הניקיונות של פסח, לטהר את הבית, בניקיון אתה מוחה את עמלק, בניקיון אתה מטהר את הנשמה שלך. אישה אחת אומרת לי, אני רואה אותה מזיזה ספות, לפני פסח. אמרתי לה, מה את מזיזה את הספות? חכי שבעליך יבוא. אמרה, לא, כשבעלי מגיע, הספה יותר כבדה. השם ישמור. כל הניקיונות עכשיו, כל זה, זה לקראת הפסח. כיוון שאנחנו צריכים להיות טהורים לגמרי. ואז אחרי שאתה נהיית עם טהרה אמיתית, נתת נתינה אמיתית, אחר כך מחינו את כל הרע, את עמלק. אחר כך קיבלנו את הפרה האדומה להגיד לנו, תיזהר שלא תתגאה. עכשיו אפשר לקרוא את פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. עכשיו אנחנו מודיעים לכם שפותחים דף חדש ומתחילים חיים חדשים. החודש הזה לכם, עם ישראל נהיה מלך, לכם זה אותיות מלך. עכשיו מתחילים למלוך, אתם אחראים על כל העולם, העולם מתחתיכם, אתם הכי גדולים, הכי ענקיים, הכי משובחים, הכי טובים, ותעריכו את עצמכם. ארבעת הפרשיות האלה מביאים אותנו כדי שנגיע להגיד, אני יכול לפתוח דף חדש. אחד כזה שמסוגל לעשות את הדברים האלה, הוא יכול לפתוח דף חדש בבית, דף חדש בעבודה, דף חדש עם הילדים, תאסוף את כולם, בואו נפתח דף חדש. עד עכשיו התנהגנו לא נכון, עד עכשיו היה דברים שלא היה צריך להיות, בואו נפתח דף חדש. איזה כיף זה. זה רק עם ישראל קיבל את ההקדמה הזאת, ככה נכנסים לתוך החודש הנפלא הזה, שכל כולו אין בו תחנון, כל כולו ימים טובים, כל כולו יום טוב. וכדי להיכנס לזה, זה ההכנות. כשנהיה נוכל להיות חדשים, ולהיכנס ביתר שאת, ביתר עז. יהיה רצון שכל המאזינים היקרים יזכו להיכנס טהורים ומחיית הרע, ולהתרומם מעל הגאווה שלנו, ולהיות ענבים, ונשמח כולנו, ונראה טוב. וכן יהיה רצון ונאמר אמן, שבת שלום ומבורך.